טוב, בפעם הקודמת התחלתי עם זה שאחרי המפה, שמפת האפשרויות לשינוי לגיטימי בהלכה הוצגה כאן, מתבקשת השאלה, אז מה נשאר? זאת אומרת, אם אפשר לשנות כל דבר והכל עדיין יכול להיכנס לתוך הקטגוריה של שמרנות הלכתית, אז האם יש משהו שלא נכנס לשם? או במילים אחרות, יותר קונקרטיות, מה ההבדל בין זה לבין רפורמיות? או שאולי אין הבדל, אולי גם רפורמיות נכנסת לשם. זאת אומרת, בקיצור, צריך עד ש... זאת אומרת, עד השלב הזה פרסתי את המפה במלוא הרוחב האפשרי והתמקדתי במה שנמצא בתוכה. השאלה שנשאר לנו לבדוק זה מה נמצא מחוץ עליה. זאת אומרת, האם בכל זאת משהו נשאר בחוץ? אז הטענה שלי הייתה שכן, והדרך שלי להדגים את העניין תהיה לעבור על טיעונים של רב רפורמי בשם משה זמר, יש לו ספר שנקרא הלכה שפויה, ושם הוא מציע כל מיני התאמות ועדכונים של ההלכה לזמננו, אבל לפני כן, זאת אומרת, אני אנסה להראות למה ההצעות האלה, או רובן לפחות, נמצאות מחוץ למסגרת שאותה סרטטתי, שזה בעצם מסגרות המעגל. זאת אומרת, זה יראה למה לא שפכתי את התינוק עם המים, כן? למה נשארנו עדיין עם איזה מסגרת שאומרת משהו, היהדות לא הפכה להיות, או ההלכה לא הפכה להיות מין כלי ריק. אז לפני שאני אגיע לשם, אז בפעם הקודמת גם ניסיתי להציע הגדרה של המושג רפורמי על המפה הזאת שסרטטתי כשהשתמשתי בדוגמה הזאת של בגדי הים. והטענה הייתה, בסופו של דבר המסקנה הייתה, שרפורמיות זה מישהו שרמת המחויבות שלו להלכה היא לא מלאה.
כן, הרב, יש לי קושייה קטנה על התמונה שהצגת בזום הקודם. אמרת שזה עניין של עוצמות, אבל שהעוצמות שלהם יותר חלשות, אין להם עוצמה מלאה על ההלכה. אבל גם סט ההלכה כולו, הם לא מחויבים אליו. סט ההלכה, נגיד, האורתודוקסי. אז זה לא עניין של עוצמות.
אני אחזור שוב על נקודה שמלווה אותנו לכל אורך הסדרה. אני לא מדבר על הרפורמים כקבוצת אנשים. אנשים הם יצורים מורכבים, וכל בן אדם יכול להעלות טיעונים מסוגים, אדם אורתודוקסי יכול להעלות טיעונים רפורמיים, אדם רפורמי יכול להעלות טיעונים אורתודוקסיים, אני מדבר על הטיעונים, לא על הטוענים, לא על האנשים. והטענה שלי זה שאם אני רוצה להגדיר טיעון כטיעון רפורמי, זה בעצם טיעון שיושב על מחויבות לא מלאה להלכה. ובהמשך אנחנו נראה למה זה גם לא מאוד שונה ממה שאתה אמרת כאן, שזה בעצם אומר שחלק גדול מההלכות הם בכלל לא מחויבים אליהם. אז אנחנו נגיע לזה, הם לא מחויבים אליהם כי הם לא רלוונטיות היום, או כי יש להם איזה מחיר מוסרי היום, או משהו כזה, אבל שוב פעם, מאחורי זה בעצם יושבת האמירה שהם לא מחויבים לגמרי, ולכן כשיש איזשהו מחיר שצריך לשלם, אז המחויבות בטלה. אוקיי? אז בעצם זה עדיין המשך של אותו עניין, אבל אני אגדיר את זה יותר טוב בהמשך. בתוך כדי הדברים גם ניסיתי להיכנס קצת, לפיין את זה קצת יותר במדויק, אז אמרתי שמבחינת הרפורמים, אם יש איזושהי הלכה שמנוגדת למוסר, אז ההלכה הזאת בטלה. אם אנחנו נראה זה בצורה יותר קונקרטית, אבל זה עדיין היה במבוא, אז אני רק מסכם את המבוא, כדי שנראה עכשיו את הדברים מתממשים בשטח. אז ההלכה הזאת בטלה. ואמרתי שבתפיסה של השמרן המדרשי, או בתפיסה, לא יודע, גם בתפיסות שמרניות מסוימות, כאשר יש קונפליקט בין ההלכה לבין המוסר, עדיין יכול להיות שאנחנו נלך עם המוסר ונגד ההלכה. גם בתפיסות אורתודוקסיות. אז מה ההבדל בין זה לבין הרפורמי? קודם כל הבדלי מינון. רפורמים, כל דבר שקצת סותר את המוסר בטל. בעולם האורתודוקסי זה לא כל כך מהר עושים את זה, אבל זה הבדל כמותי, זה לא נראה כמו הבדל, הבדל מהותי. אבל יש גם הבדל מהותי, כי בעולם האורתודוקסי, כשיש התנגשות בין ההלכה לבין מוסר, אז אני בעצם נמצא בקונפליקט. ההלכה אומרת לי לעשות X, המוסר אומר לי לעשות Y, או לא לעשות X. אוקיי? עכשיו אני צריך להחליט מי גובר על מי, אז אני בקונפליקט, ואחד הצדדים ידחה את הצד השני, ואמרתי, לא תמיד ההלכה תדחה את המוסר, ישנם מצבים, אמנם צריכים להיות די קיצוניים, שהמוסר ידחה את ההלכה. יש לזה דוגמאות, עבירה לשמה ועוד, אפשר להביא לזה דוגמאות גם בספרות הפוסקים. בעולם הרפורמי, כאשר יש קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, אין קונפליקט. אם יש ספק, אין ספק, כמו שאומרים. זאת אומרת, ברגע שיש קונפליקט בין הלכה לבין מוסר, ההלכה בטלה והמוסר נשאר. הוא הופך להיות בעצמו להלכה. הם לא נמצאים בקונפליקט. זה הנקודה. הם לא נמצאים בקונפליקט, והיום אנחנו נראה את זה בצורה יותר ברורה ויותר מפורשת, אז לכן, למרות שבשורה התחתונה יכול להיות שההתנהגות תהיה לפעמים דומה, אבל שוב פעם אני חוזר למה שמלווה אותנו לכל אורך הסדרה, שלא פחות חשוב ממה שאתה עושה, זה השאלה למה אתה עושה את זה.
הרב, אצל הרפורמים יש בכלל סמכות שעוטפת את כל הקהילה, או שכל איזה רב יש לו סמכות משלו?
מה זה משנה?
זה משנה, אם יש איזשהו מסגרת שכולם חייבים אליה, או שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז כבר זה לא...
זה משנה? לא, זו שאלה סוציולוגית מעניינת, אבל מה זה משנה? למה זה חשוב לדיון שלנו?
איך הם מתנהלים, אני רוצה לדעת איך הם מתנהלים הרפורמים, זאת אומרת...
יכול להיות שכל רב לקהילתו. עכשיו אני שואל, מה הרב הזה אומר לקהילתו? או אם יש להם הסנדרין הגדולה שאחראית על כל הרפורמים בעולם, אז אני שואל, מה אומרת הסנדרין הגדולה לכל הרפורמים בעולם? אני יכול לשאול את אותן שאלות שאני שואל כאן, בין לפי התפיסה, או לפי העובדה, שיש לכל רב בכל מקום, רב רפורמי, כן, בכל מקום, סמכות לקבוע לקהל הדתו, אם בכלל, או שיש איזשהו גוף מרכזי שקובע עבור כולם. זה לא חשוב לדיון שלי פה.
אוקיי.
אם אתה שואל את התשובה, אני אומר, אני לא מומחה לענייני רפורמים, אבל עד כמה שאני יודע, יש איזשהו גוף מרכזי שמקבל החלטות, אבל בוא נגיד, הרבנים הרפורמים בשטח, לא בהכרח נשמעים לו. לא בהכרח הולכים על פיו. זאת אומרת, ישנה איזושהי דעה, עוד פעם, לא יודע אם פורמלית בכלל הם אמורים ללכת על פיו, או שהוא רק נותן המלצות, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, גם מבחינת הכללים שלהם. אבל בשטח ברור שזה ככה.
כל קהילה פועלת איך שהיא רוצה. יש הבדלים בין קהילות רפורמיות.
לא, יש גם הבדלים בין קהילות אורתודוקסיות.
כן.
אבל עדיין, יש איזשהם כללים, שלפיהם הולכים, והשאלה האם שם יש איזושהי מערכת מסוימת או לא, לא יודע, זה, אני חושב שלא, אני מתרשם שלא. אז לא סמכות מרכזית ולא מערכת שמשותפת, אלא כל רב אומר מה נראה לו, מה דעתו, אני לא יודע בדיוק, לא חושב שיש כל כך אפשרות לנהל שיח במקום שבו הכללים של השיח מאוד לא ברורים. נראה עוד מעט, משה זמר מנסה לקבוע איזשהו סוג של כללים, אבל ממש לא... רחוק מלהיות באמת איזושהי מסגרת הלכתית של ממש, עוד רגע נראה. בכל אופן, אז לענייננו, אז זו הנקודה חשובה שאני רוצה לומר, שבעולם האורתודוקסי, בפועל, בשורה התחתונה, יכול להיות שתראו התנהגות שתראה רפורמית. כן? אותי ישימו הרבה בזה. מה שאני בעצם טוען שצריך לעשות, במקום שיש התנגשות בין הלכה לבין מוסר, לפעמים אני אלך עם המוסר, נגד ההלכה. אבל אני אעשה את זה, למרות שאני נמצא בקונפליקט, ואת אני מבין שההלכה קיימת והיא מחייבת, אני מבין שהמוסר קיים וגם הוא מחייב, מה לעשות, את שתי המחויבויות אני לא יכול לקיים ביחד. אז, כמו אמרתי שיש גם קונפליקטים דומים בתוך המוסר, לא צריך בין הלכה לבין מוסר, שני ערכים מוסריים, יכולים להתנגש אחד עם השני, ואז נצטרך להחליט מי מהם גובר על השני. האם זה אומר שאנחנו לא מחויבים לשניהם? לא, אנחנו מחויבים לשניהם, אבל מה לעשות, המציאות מכתיבה, שאני לא אוכל לקיים את שניהם, אז אני חייב לבחור מי מהם עדיף או מי מהם גובר. אז גם בהתנגשות בין הלכה לבין מוסר, העובדה שאני מתנהל, נגיד במקרה המסוים הזה, לפי המוסר ולא לפי ההלכה, לא אומר שאני לא מחויב להלכה. מחויב לגמרי, לא חלקי, מחויב לגמרי להלכה. מחויב לגמרי גם למוסר. אבל מה לעשות, במקום שבו יש קונפליקט ומתנגשים, אני לא יכול לעשות את שניהם. אז אני חייב להכריע את הקונפליקט הזה באיזושהי צורה, לקבוע מי גובר על מי, ואני לא נכנס כרגע לשאלה איך מכריעים את זה, שאלה מאוד קשה. אבל אני אומר, עצם העובדה שאני, עכשיו, העובדה שאני נמצא בקונפליקט, אומרת שאני אורתודוקסי ולא רפורם. ואת הרבה פעמים, הרקע למה שאני עושה, יותר חשוב ממה שאני עושה בפועל. וזה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יסכימו לזה. הרבה מאוד אנשים רואים את ההתנהלות בפועל, וקובעים על פיה האם זה רפורמיות או לא רפורמיות. כן, אני מכיר את זה בשרי. אז אני חושב שה...
אבל אם לערכים אין אימופציונליים, וכל האינטרופוליות של הערכים, אז איך אתה יכול להכריע אם יש קונפליקט ואתה מכריע?
אני לא נכנס לשאלה... אבל אמרתי קודם, אני לא נכנס לשאלה איך עושים את ההכרעה בקונפליקט. שאלה מסובכת. כל מה שאני צריך לצרכיי כאן, זה שיש קונפליקט ואני אמור להכריע בו. איך עושים את זה? שאלה נהדרת. דיברתי על זה בסדרות על הלכה ומוסר.
אולי בהכרעה הזו אתה החלטת מה באמת הערך החשוב בעצם.
לא הבנתי.
אולי כשאדם מכריע במצב הזה, הוא מכריע מה באמת הערך החשוב בעיניו.
אוקיי.
זה שאתה מכרן.
שיכריע, מה?
אז הערך השני הוא לא משמעותי. כשהוא מחליט ללכת על מוסר או ללכת על הלכה, אז הוא החליט מה הערך באמת האמיתי.
לא מה הערך האמיתי, אלא איזה ערך יותר חזק מחברו. זה לא מה האמיתי ולא האמיתי.
אבל איך אפשר להשוות אם כל ערך עומד
כ... אז אנחנו חוזרים את השאלה.
איזה צולם שאנחנו יכולים להשוות אליו את הערכים.
אני עכשיו את אותה תשובה. זאת אותה שאלה שאלת קודם, אני אענה את אותה תשובה. אני לא נכנס לשאלה איך מכריעים פה ערכים. העובדה היא שבקונפליקטים ערכיים אנחנו מקבלים החלטות. זאת עובדה. איך עושים את זה? שאלה פילוסופית קשה, טיפלתי בה לא פעם. אבל העובדה היא שאנחנו נמצאים בקונפליקט ומקבלים החלטות. וכשאנחנו מקבלים החלטה, כשאנחנו נמצאים בקונפליקט, אין פירוש הדבר שאנחנו נאמנים לערך א' ולא נאמנים לערך ב'. לא, אנחנו נאמנים לשניהם באופן מלא. אבל מה לעשות שאי אפשר לקיים את שניהם? צריך לבחור מי מהם גובר על השני. ואם החלטתי שא' גובר על ב', זה לא אומר שאני לא נאמן לב'. וזה לא אומר שב' הוא לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. וזה לא אומר שאין מחיר מוסרי בזה שעברתי על ב'. אבל מה לעשות? אני אנוס. הייתי צריך למלא את ערך א'. אז לכן, בלי קשר לשאלה איך מקבלים את ההכרעה הזאת, עצם העובדה שזה נעשה בצורה של הכרעה בקונפליקט, אומרת שאני מחויב לשני הצדדים. לעומת זאת, מי שלא מחויב לשני הצדדים, לעולם לא יהיה בקונפליקט. כי בעצם מבחינתו, במקום שבו המוסר סותר את ההלכה, אז אין הלכה. הוא לא בקונפליקט, הוא לא אומר, תראה, יש פה הלכה, אבל מה לעשות אם נדחית בפני המוסר? אלא ההלכה לא רלוונטית במקום שהיא מנוגדת למוסר. אז הוא לא מכריע קונפליקטים פה, אין קונפליקט. ואת מי שלא מחויב לשני הצדדים לא יכול להימצא בקונפליקט. זה נשמע קצת מפתיע למי שלא חשב על זה מספיק, אבל מתברר שקונפליקטים בין הלכה לבין ערכים חיצוניים יכולים להיות קיימים רק אצל אורתודוקסים. את מי שלא אורתודוקס לא נמצא בקונפליקטים. זה נשמע הפוך למה שחושבים בדרך כלל, אבל זה לא, זה ישר. אתה הפוך למה שחושבים בדרך כלל, זה הישר, גם זה בדרך כלל. אבל הנקודה היא שזה שאני מכריע בקונפליקט לא אומר שאני לא נאמן לשני הצדדים שלו, הפוך. אם אני בקונפליקט זה אומר שאני נאמן לשני הצדדים. טוב, אז זה דיברנו
לפני כן, כן, דבר קטן. לפני כן נתת את הדוגמה של עבירה לשמה, לדעתי זו דוגמה שהיא קצת קשה, כאילו לא מתאימה, כי זה יותר הלכתי, לדחות את ההלכה ב...
ממש לא, ממש לא.
למה?
אין שום יותר, סוגיית עבירה לשמה היא לא סוגיה בהלכה. בניגוד למה שאולי חלק מהפרשנים מנסים לעשות מזה, בגלל המצוקה הזאת. בגלל שהם לא היו מוכנים לקבל שאפשר לעבור על ההלכה בלי שיש לזה יותר פנים הלכתי. אבל זה לא נכון. ברור שהסוגיה הזאת היא סוגיה חוץ הלכתית, בהגדרה. בואו ניקח למשל את... בנות לוט, כן, שמופיעות שם בהקשר בגמרא בנזיר, מופיעות שם בהקשר הזה של עבירה לשמה, מיד אחרי זה, אז הקישור די ברור. בנות לוט ראו שהעולם נחרב, וכן, ואמרו לעצמם שאם הם לא יקיימו יחסים עם אבא שלהם, האנושות תיכחד. כן, הם הסתכלו מסביב וראו, אין, לא נשאר אדם על הארץ. רק הם. אז הם החליטו לקיים יחסי אישות עם אבא שלהם, גילוי עריות. עכשיו, מבחינה הלכתית צרופה, אין היתר לגילוי עריות בשום צורה, בשום מצב. ירק ועל יעבור, אין שום היתר הלכתי בשום סיטואציה לגילוי עריות. אבל הגמרא משבחת מאוד את בנות לוט על מה שהם עשו. שם בנזיר.
זה טיעון מוסרי שהם רצו לקיים את העולם?
ערכי, לא יודע אם בדיוק מוסרי. מוסריות זה מחויבות לבני אדם אחרים. לעצם זה שבני אדם אחרים יימצאו, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה מחויבות מוסרית, אלא אולי מחויבות ערכית הייתי מעדיף. זה קצת סמנטיקה, אבל אני חושב שזה ביטוי יותר, יותר נכון. בכל אופן, אבל זה לא עניין הלכתי. וההכרעה בין ערך הלכתי לבין ערך חוץ הלכתי, היא בעצמה כמובן לא יכולה להיות הלכה. כי ההלכה היא אחד הצדדים במשוואה הזאת. אתה צריך להחליט האם ההלכה גוברת על המוסר או להפך, לא ייתכן שההלכה תקבל את ההכרעה.
אם ככה, למה חשוב לך שהגמרא משבחת את המעשה שלהם?
מה זאת אומרת?
לא, למה חשוב לך שההלכה משבחת את המעשה שלהם?
שגם חז"ל, שאני נמצא בחברה טובה, גם חז"ל, עוד פעם, לא מסתמך על זה כמקור סמכות. אבל אני אומר, מי שטוען כנגדי מכוח הגמרא, אני אומר לו, לשיטתך, כן, ממקום שבאת, בגמרא עצמה רואים לא כך. זה טען אדם מסייע. אז הטענה היא שבנות לוט קיבלו את ההחלטה לעבור על גילוי עריות, שאין לזה שום הצדקה הלכתית שבעולם, והם לא היו כמובן פוסקות הלכת דגולות, ובכל זאת הגמרא משבחת אזרח פרטי פשוט, עם הארץ, שקיבל החלטה נכונה בסיטואציה מאוד מאוד חריגה, פתולוגית אפילו הייתי אומר, נגד ההלכה, בלי שום הצדקה הלכתית. אז זה אומר שישנם מצבים, וכמובן הם צריכים להיות מספיק קיצוניים, שבהם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לחרוג מההלכה. זה טיעוני הפסניש למיניהם, כן, הבאתי את זה בכל מיני הקשרים קודמים.
פנחס זה לא דוגמה טובה?
מה?
פנחס. מי שבועל ארמית, לא, אין לו דין מוות.
כי הוא למד ממשה רבנו שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו.
כן, אבל זה לא... זה לא...
לא יודע, כאילו... אולי זאת הוראה הלכתית, שאין מורים כן, אבל זאת תביעה הלכתית.
מה זאת אומרת? זאת אומרת שגם פה יש איזשהו קונפליקט, מצד אחד, בעולם ששבועה אל הרמית, הוא לא...
אבל
לא...
ההלכה פותנת את הקונפליקט ואומרת שפוגעים בו, כנאים פוגעים בו. ההלכה גם פתרה את הקונפליקט.
כן,
לא. טוב, אז ההלכה אמרה את דברה.
אבל אין מורים, אם אין מורים, אם אין מורים, זה לא בדיוק
פתרת הבעיה. מורים לא רוצים שאנשים שלא קנאים יציגו את עצמם כקנאים וישתמשו ביתר הזה. אבל למי שבאמת קנאי, אז ההלכה, זה מה שהיא אומרת לו. זו אמירה הלכתית בפשטות. אולי, או לפחות אין ראיה שלו. לא יודע, יכול להיות שלא, אבל אין ראיה שלו.
אבל למה להסתיר מידע מהאנשים? אני לא...
יש דוגמאות
נוספות. אזוטריות הייתה תפיסה מאוד נפוצה, גם בעולם הדתי וגם בעולם הפילוסופי, עד לפני פחות מ-100 שנים.
זה די הורס שכותבים הלכה ואין מורים, כאילו.
הערה שכבר הערתי כמה פעמים. שיש כל מיני הלכות שאין מורים כן שמופיעות ברמב"ם ובגמרא. אז אם זה מופיע ברמב"ם ובגמרא, זה מורו כן. זאת אומרת, יש איזושהי הנחה של חז"ל ושל הראשונים, שכשאתה כותב משהו בגמרא או ברמב״ם, זה עדיין הלכה ואין מורים כן. כי הרי מי פותח רמב״ם וגמרא? אנשים שלומדים תורה. אנשים שלומדים תורה בסדר גמור, הם גם מותר להם לדעת את זה. אבל אנשים שכזה שומעים דברים, כן, כל מיני אנשים ש... יש כל מיני שאלות באתר שיכולות להיות דוגמאות טובות לעניין הזה, שהם קולטים מפה ומשם כל מיני רעיונות ועלולים גם... לבצע אותם, האנשים האלה בדרך כלל לא פותחים רמב״ם ולא פותחים גמרא, זה בסדר גמור, אז להם לא הורינו את ההלכה הזאת. ככה לפחות היה בזמנם של חז"ל ושל הרמב״ם כנראה, כי אחרת קשה להבין איך הם כתבו את זה. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, הטענה היא שההימצאות בקונפליקט היא בעצם המאפיין שמייחד את השמרן לעומת הרפורמי, נקרא לו ככה, ולא ההתנהגות בפועל. ההעדפה של המוסר על ההלכה יכולה להופיע גם אצל שמרן, גם אצל מה שנקרא אורתודוקסי, נגיד בשפה הסוציולוגית. עכשיו, אז אני רוצה עכשיו באמת להיכנס קצת יותר לדברים של זמר. אז אמרתי כבר, אני חושב, שהספר הזה במובנים מסוימים הוא חריג. כי אני חושב, עוד פעם, לא מספיק בקיא, ואני אומר דברים מהתרשמות, פה אני לא לגמרי בטוח שאני צודק, אבל נדמה לי שזה נכון. יש ספרות הלכה קונסרבטיבית. יש שוטים שלהם, תשובות שלהם וכל מיני דברים כאלה, יש ועד ההלכה של הקונסרבטיבים. יש להם כל מיני דיונים הלכתיים עם מקורות והכל, אמרתי כבר שכולם מודים בסוף לדוד גולינקין, אבל עקרונית יש שם התעסקות הלכתית ודיונים הלכתיים. בעולם הרפורמי, נדמה לי שספר כמו של זמר שייך לדורות קודמים של רפורמים. אלה דורות שעדיין ההלכה הייתה ברקע. הם עדיין עמדו מול ההלכה ומסרו לה דין וחשבון. הם היו צריכים לנמק למה הם מצייתים לזה, לא מצייתים לזה. התחושה שלי שהיום זה כבר לא ממש קורה. מבחינתם זה איזשהו סוג של מקור השראה לכל היותר, בוחרים, מלקטים דברים שמתאימים להם, אבל אף אחד לא טורח להסביר איך ההתנהלות שלו מתיישבת עם מקורות ההלכה, גם לפי פרשנותו הרפורמית, לא משנה. הוא לא, אני חושב שברוב המקרים לא יתרחו בכלל להסביר את זה. זה לא משהו שהם מרגישים שהם חייבים לו דין וחשבון, ולכן יהדות רפורמית היא בעצם לא יהדות הלכתית, למרות שלפעמים אפשר להתרשם שיש איזושהי מראית עין הלכתית לעניין, והספר של משה זמר הוא בעצם דוגמה טובה לעניין הזה, שהוא לכאורה עושה דיונים הלכתיים, מביא מקורות, גמרות וראשונים ושוטים, ומתודן לכאורה במקורות הלכה, וזה חריג ונדיר בספרות הרפורמית, לפחות עוד פעם בדור הזה. ולכן, אני גם, כשהתחלתי לקרוא אותו, אז עוד פעם, התחלתי ואמרתי שהתחלתי בצורה מאוד עוינת, והיה ברור לי שזה עם הארץ שלא יודע שום דבר, אבל רק הייתי צריך לקרוא את הספר כדי לתפוס אותו. באיזשהו סלב אמרתי לעצמי שזה לא גישה ישרה לבחון תפיסות או עמדות או טיעונים אחרים. בוא תקרא אותו ותראה, תחליט אם הוא עם הארץ אחרי, לא לפני. בוא תבדוק מה הוא אומר, ותראה אם זה נראה לך. ומתברר ש... זאת אומרת, התחלתי לקרוא, ואיכשהו, באיזשהו שלב הוא הצליח לבלבל אותי. באיזשהו שלב, לא, היה ברור לי שיש פה משהו שהוא אחר, שהוא לא נכנס למסגרת, אבל זה היה נראה נורא דומה. זאת אומרת, היה ברור לי במינונים שהוא עושה, הוא קל על ההדק. זאת אומרת, הוא מבטל דברים בצורה מאוד קלה, מה שפוסקים אורתודוקסים לא עושים. אבל לא ראיתי איזשהו הבדל מהותי. הבדל במינונים, הבדל בהיקפים, אבל לא הבדל מהותי, לכאורה, הוא דן במקורות, מציע פרשנויות, בוחר שיטה כזאת או שיטה אחרת, אבל זה נראה על פניו קצת די דומה לדיונים אורתודוקסיים, למעט המינונים וההיקפים וכדומה. ואז ככה זה די טלטל אותי, כי הייתי צריך לתת לעצמי איזשהו דין וחשבון, רגע, מה קורה פה? התחושה הייתה שבכל זאת יש פה משהו אחר. לאורך השנים, אז כבר פיתחתי את כל מה שאני אומר בסדרה הזאת. טוב, אז בואו ננסה עכשיו לראות את מה שהוא אומר, ואני אשתמש בכל מה שדיברתי עד עכשיו כדי להצביע על הנקודות, ואני חושב שזה יהפוך מאוד, הרבה יותר מוחשי, הנקודות שדיברתי עליהן, גם המאפיין של הרפורמיות, וגם למה האורתודוקסיה מאוד גמישה וליברלית שהצגתי בפעמים הקודמות, למה גם לה יש גבולות, מה לא ייכנס לתוכה, אוקיי? אז נתחיל עם השער הראשון שבספר, ספר הלכה שפויה נקרא, אמרתי. עוד משפט אחד, אמרתי גם שעוד מטרה שלי בעיסוק בטיעונים שלו בספר הזה, זה להראות לכם שבאמת יש מהטיעונים שהם כן יכולים להיכנס למסגרת האורתודוקסית הלכתית. זאת אומרת, העובדה שהוא רפורמי לא בהכרח צריכה לפסול על הסף את כל הטיעונים שלו. זה האדם רפורמי, אבל הטיעונים יכולים להיות טיעונים לא רפורמיים. ולכן גם את הדבר הזה חשוב לראות, כי זה יכול לפחות ללמד אותנו לתת לטיעונים יחס ראוי, מכבד, לא יודע איך לקרוא לזה, לבדוק אותם לגופם, ולא לגופו של מי שמעלה אותם, לא לגופו של הטוען, אלא לגופו של הטיעון. אוקיי, עכשיו, השער הראשון בספר של מוישה זמר מוקדש ליסודות, היסודות של הגישה ההלכתית שהוא מציע בספר, ושם הוא בעצם סוקר את הכלים ההלכתיים שבהם הוא אמור לעשות שימוש בשערים הבאים. השערים הבאים עוסקים בכל מיני סוגיות שהוא מטפל בהן ומנסה לגבש עמדה רפורמית ביחס להלכות ההם, ייבום, שמיטה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל בשער הראשון הוא מפתח את הכלים. עכשיו, הפרק הראשון בשער הראשון, הכותרת שלו זה ההלכה כמערכת מוסרית מתפתחת. כן? כבר יכולים להבין את הקונוטציה, אבל יש פה שני דגשים בכותרת הזאת. א', זאת מערכת מוסרית, וב', זאת מערכת מתפתחת. אלה שתי טענות שונות ובלתי תלויות במובן מסוים, יש תלות מסוימת ביניהם, ואני מקבל את ה... זאת אומרת, בדרך כלל, תגידו את הדבר הזה לאדם אורתודוקסי, תשאלו אותו למה משתי הטענות אתה מסכים. אז הוא יגיד, אני מסכים שזאת מערכת מוסרית, אני לא מסכים שהיא מתפתחת. האתוס לפחות, כן? הרי כולנו יודעים שהיא כן מתפתחת. אבל הרפורמיות נעוצה בתפיסת ההלכה כמערכת מתפתחת, לא בתפיסתה כמערכת מוסרית. תפיסתה כמערכת מוסרית מופיעה גם אצל הרב קוק. גם אצל כל מיני הוגים אורתודוקסים, רבנים, פוסקים, בעלי מחשבה, לא משנה, אורתודוקסים שגם הם אומרים שההלכה הזאת מערכת מוסרית. אני אישית לא מסכים לזה בכלל, עוד רגע אני אדבר, אבל זה מה שהם טוענים. הם טוענים שהיא לא מתפתחת, במובן שהרפורמים מתייחסים כשאומרים, זאת אומרת, ההתנגדות היא התנגדות לחלק השני. ואנוכי הקטן טוען בדיוק הפוך. ההלכה ודאי מערכת מתפתחת, ועל זה דיברנו כל הזמן, שמרנות המדרשית עם הבגדי ים וזה, ההלכה ודאי מערכת מתפתחת, ובזה הוא לגמרי צודק, זמר. ההלכה היא לא מערכת מוסרית. אני רוצה לטעון שהטענה הראשונה שלו היא הבעייתית. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה, כי הניסיון לעשות הבחנה בין התפיסה שלי לבין רפורמיות, יביא אותנו, עוד רגע, תראו, יביא אותנו למסקנה ממש הפוכה מנקודת המוצאה הזאת. אני טוען שאין הבדל בין הרב קוק לבין רפורמיות. אני שונה מרפורמיות מהותית. ואין הבדל בין הרב קוק לבין רפורמיות. זאת הטענה שלי. באופן מהותי, עוד פעם, לא מדבר על מינונים והיקפים. אז בואו אני אנסה להסביר קצת את העניין הזה. בעצם הטענה של זמר זה שההלכה היא מערכת מוסרית. עכשיו, כשאומרים שההלכה היא מערכת מוסרית, אפשר להתכוון לכמה משמעויות, אבל לאורך גם הפרק הזה וגם בהמשך הספר ברור שהוא מתכוון למשמעות נקרא לה יותר רדיקלית. מה זאת אומרת? שההלכה אינה אלא מערכת מוסרית. זאת אומרת שכל מטרת ההלכה היא אך ורק להביא אותנו להיות אנשים או חברה טובה יותר מוסרית. זהו, זה מטרת ההלכה. עכשיו אני אומר עוד פעם, אפשר לראות ברב קוק אמירות לגמרי זהות. לא מומחה למשנתו, אבל עברתי על דברים מסוימים, חד משמעית, זה אותו דבר בדיוק. ועכשיו תשימו לב למשמעות. המשמעות היא שבמקום שבו אני מגלה שיש הוראה הלכתית לא מוסרית, או אתם יודעים מה יותר מזה, הוראה הלכתית א-מוסרית, לא לא מוסרית. הוראה הלכתית שעדישה למוסר, איסור לאכול חזיר. זאת אומרת, איסור לאכול חזיר לא נראה קשור למוסר, לא סותר את המוסר ולא בעד המוסר, הוא לא עדיש, זה לא הלכה מהקטגוריה המוסרית, אוקיי? עכשיו, אם ההלכה היא מערכת מוסרית במובן הרדיקלי שתיארתי קודם, אז למה אסור לאכול חזיר? אני כבר לא מדבר על דברים שסותרים את עקרונות המוסר, סותרים לכאורה, או סותרים, אלא סתם דברים שהם לא, פשוט לא נוגעים למוסר. אם אני מבין שההלכה היא מערכת שכל מטרתה זה להביא את האדם ואת החברה למצב המוסרי האופטימלי, למצב הכי מוסרי, אז חלק גדול מההלכות ממש לא מובן. בעיניי כולם כמעט, אבל כולם יסכימו, חלק גדול מההלכות, ודאי לא מובן. עכשיו, הרב קוק בלנבוכי הדור, לנבוכי הדור, הרב קוק מדבר, מנסה להסביר את כל ההלכות האלה גם כן על בסיס מוסרי, הסברים צוליים כמו של הרמב״ם במורה נבוכים, מה משנה.
הרב, אבל... הרב אומר, קשה לי, הרב אומר, קשה להבין את ההסבר למצוות כאלה שמיות כביכול, או שאי אפשר להבין בשר בחלב ושעטנז וכולי, וזה מוזר ההסברים של הרב קוק ואחרים. כדי להיפטר מהקושי הזה של אי הבנה, הרב הולך ויוצר שכל ההלכה, כל התרי"ג מצוות, הם באים לפתור איזשהו כתר שבהוד, איזה משהו שאין לנו שום הבנה אפילו מינימלית בו, ואז נחה דעתו, אני לא כל כך מבין את זה. במקום לפתור בעיה של קושי הבנה קל, שגם הרב קוק התמודד איתו, וגם הרמן כהן התמודד איתו, וגם אחרים התמודדו איתו, וגם הרב אליעזר ברקוביץ התמודד איתו, הרי זו בעיה ידועה, ואנשים יכולים לפתור את זה, אז הופכים את כל התשובה לאיזה סימן שאלה אחת גדול, שאין לנו שום מושג למה אנחנו עושים את ההלכה, אם זה לא על בסיס מוסרי.
רק תתקן מילה אחת. לא נכון שהם התמודדו איתו. מה שנכון זה שהם ניסו להתמודד איתו, אבל נכשלו. זה ההבדל הגדול. בגלל שבסופו של דבר, זה שרבים התמודדו עם משהו, זה לא אומר כלום. השאלה אם הם הצליחו. וכיוון שאני טוען שהם נכשלו, לא רק נכשלו, נכשלו כישלון חרוץ ומחפיר, הייתי אומר, פשוט לא מתחיל בכלל, לא שיש איזה ויכוח כזה או אחר, לא מתחיל. זה פשוט שטויות. שטויות כהסבר מלא. רעיונות, יכולים להיות פה לשטויות
טכנדות. נניח אנחנו לא יודעים. אוקיי, נניח שהם נכשלו ואנחנו לא יודעים. אז במקום להסתפק במצוות השמיריות, אנחנו לא יודעים, אז נהפוך את כל התורה, את כל התורה שאנחנו לא יודעים.
שמעתי את השאלה.
כל ההלכה, אנחנו לא יודעים.
אני אענה, אבל תן לי לענות. אני שמעתי את השאלה. מה שאני רוצה לומר, עניתי את זה בהרחבה בסדרות על הלכה ומוסר. פה אני אגיד את זה בקצרה. הטענה שלי, זה שבמקום שבו ברור שיש דברים שסותרים את המוסר, או אדישים למוסר, או המוסרי, או אנטי-מוסריים, כנראה שלדברים האלה יש מטרה אחרת. הדבר הזה, אם לזה אתה קורא ספקולציה, אני לא יודע מה לא ספקולציה. זאת המסקנה הכי מתבקשת, הכי בנאלית, הכי פשוטה, והכי מובנת מאליה שאני יכול להעלות בדעתי. זהו. ברגע שאתה מצייר את זה כנצח שבעוד, או אני לא יודע מה אתה צייר, זה סתם מושגים שאני משתמש בהם כמטאפורות. לא אכפת לי כרגע אם יש נצח שבעוד או אין. מה שמעניין אותי זה שיש פה מטרות אחרות. אני קראתי להם מטרות דתיות, לא מטרות מוסריות. והדבר הזה, זה לא רק שזה לא ספקולציה, זאת תצפית אמפירית על ההלכה. זאת עובדה אמפירית. זה אפילו לא, אין פה בדל ספקולציה. מה עם המטרות האלה? זה מאוד ספקולטיבי, ואני בעצמי לא יודע. וכשאני אומר שזה בא לתקן את הנצח שבעוד, בדיוק אני אומר את מה שאתה אמרת. שאל תבקש ממני לעסוק בספקולציות האלה, כי אני לא יודע. אז מה הטעם לעסוק בהם? מה אני כן יודע? שיש פה מטרות שהן מעבר למוסר. זה אני יודע, זה עובדה, אמפירית. זה הכל. דבר הכי רזה ופחות ספקולטיבי שאני מצליח להעלות בדעתי. כל מיני אנשים שמנסים להסביר לי כל מיני הסברים מוסריים נפתלים ומשונים, ושסותרים את ההיגיון המוסרי שלי, אבל מסבירים לי שיש איזשהו מוסר עמוק ועליון, זאת ספקולציה. לזה לקרוא להתמודד, זה כישלון מחפיר של ההתמודדות. וזה שאלפיים שנה מנסים להתמודד עם זה ואף אחד לא מצליח, מה זה אם לא בסיס טוב כדי להבין שכל הסיפור הזה של ההתמודדות נכשל מעיקרו. ולא צריך להתמודד. עכשיו,
אתה... הבעיה היא יותר עמוקה רב, הרי...
רגע, שנייה. אתה חוזר על השאלות, תן לי לגמור. הנקודה הנוספת שאתה אמרת, שאני אחרי זה הרחבתי את זה יותר, והפכתי את כל התורה לכזה, כולל החלקים שכן מתיישבים עם המוסר או שהם נראים מוסריים. זאת שאלה שכאן אני לא אגע בה, כי היא לא נוגעת אלינו, הסברתי אותה בהרחבה בסדרות על תורה ומוסר, וזה לא הנושא שלנו כאן. אז לכן, לזה אני לא אכנס כאן, אם תרצה אפשר לדבר על זה לחוד, אבל זה הכל נמצא גם בכתובים וגם בדברים שבעל פה. אוקיי, עכשיו נשאר עוד משהו לשאול?
לא, רק אומר, העולם הוא כל כך מלא רשע וסבל, זה לא שאתה, אם אנחנו אומרים ואומרים, אנחנו נוותר על חצי מהחיים שלנו, נניח, אם נגיד שהרב אומר יש ערכים מוסריים ויש ערכים דתיים, הלכתיים, אז אנחנו, זה אחד על חשבון השני, זה אומר שאנחנו את כל העולם התורני שלנו עושים על חשבון זה שאנחנו לא משקיעים את זה במלחמה, ברשע ובסבל הבלתי נתפס שיש קיים בעולם. וזה מחיר שאנחנו משלמים אותו כל יום וכל שעה, בלימוד שלנו, במחשבה שלנו,
בלימוד
שלנו, בשגילה שלנו, וזה לא דבר איזוטרי, של פה ושם אני מקיים איזה מצוות תפילין או מזוזה או בלולב, זה כל התורה כולה, זה כל החיים הדתיים.
אני שואל, שאלתי אותך האם יש לך שאלה, בינתיים רק תיארת את המציאות, מסכים לגמרי, אני חותם על כל מילה שאמרת, עכשיו יש שאלה אבל גם? נכון? אנחנו מקדישים הרבה מחיינו לקיום ערכים דתיים, ולפעמים זה בא על חשבון המלחמה ברשע והמוסר והכל, לגמרי נכון. רק אצלי זה מסתיים בסימן קריאה. אצלך זה מסתיים בסימן שאלה, אז תסביר לי למה, אני לא שמעתי פה שאלה.
לנס לחיות בחיים, זה לא קונפליקט נקודתי כביכול, פה ושם אנחנו נתקלים
באיזה
מה עושים לעקדת יצחק, אלא זה כל החיים שלנו זה עקדת יצחק, בכל מצער, כמו אתם יודעים, קצת מעקדת יצחק, ואנחנו כל הזמן עושים את זה על חשבון אותו יצחק מזכה.
קודם כל אתה נסחף לחלוטין, זה לא נכון שכל החיים שלנו עקדת יצחק, זה כן מקרים ספורדיים. כמה מהפעילות שלנו סותרת את המוסר, או אם לא היית לומד תורה, אז היית יוצא למלחמה ברשע בטנזניה. לא, בסדר, אנחנו פה ושם, זה נכון.
אני לא מתכוון למוסר במובן הנקודתי הרב, אני מתכוון למוסר במובן הכי רחב של המילה.
גם אני מתכוון במובן הכי רחב של המילה, רוב הפעולות שאני עושה במובן ההלכתי לא פוגעות בשום צורה רחבה ככל שתהיה במוסר. מצטער, לא רואה, לא אצלי, לא יודע, אולי אחרים כן, אצלי לא. ובית, גם אם זה, ואפילו אם זה היה פוגע, עדיין אני לא שומע שאלה. נכון, זה היה פוגע, כל חיי אני דורס את המוסר, אז מה? איפה השאלה? אני טוען שיש ערכים...
הרב להפך, זה קדש שם שמיים ועושה חסד כל שעה וכל דקה, וכל מה שהוא עושה, מאלף ועתיו. אני לא מרגיש שהרב
בקונפליקט,
שהרב מממש את המוסר במובן הכי רחב של המילה.
אני מדבר, אני אומר עוד פעם, אני אומר שיש ערכים מוסריים וערכים דתיים. אני טוען שזאת עובדה אמפירית. עכשיו, מה אתה שואל? למה אני משקיע בשביל לקיים את הערכים הדתיים? בגלל שהערכים הדתיים דרשים ממני כמו הערכים המוסריים. אז מה השאלה? אתה מניח שהחשיבות היא רק בערכים המוסריים, ממילא אתה אומר לי, רגע, אבל אם אתה מקדיש לערכים הדתיים, זה בא לחשבון המוסר. אבל זאת הטענה שלי, שלא נכון שהעיקר זה הערכים המוסריים. ובטח לא היחיד. זה הכל.
זה מבנה כל כך חדשני, לבוא ולהגיד שכל התורה כולה היא מבוססת על ערכים
שאינם מוסריים, אבל הכי צמד.
אלא איזשהו באמת נצח שבאות, זה מופלא, זה מוזר.
אנחנו חוזרים על עצמנו, אני הסברתי את המבנה הזה, הסבר היטב בסדרות על תורה ומוסר, הוא נשמע לי כל כך לא חדשני, כל הפלפולים הנכשלים של הרב קוק ושל כל האנשים לאורך הדורות, הם הדברים הכי חדשניים שאני מעלה בדעתי, הם עד כדי חדשניים שהם לא מחזיקים מים. אז זאת האלטרנטיבה, אם זאת האלטרנטיבה, זאת הראיה הכי טובה למה שאני אומר. טוב, אבל זה באמת נושא שכבר עסקנו בו בהרחבה, פה זה לא מוקד העניין. אני רוצה להתקדם. אז צריך לשים לב טוב, אם המטרה, אם אנחנו תופסים כהנחה, שהמטרה של ההלכה אינה אלא הגעה למצב מוסרי טוב יותר, של החברה ושל האדם, אז מתבקש להיות רפורמי. כיוון שבמקום שבו אתה רואה שזה לא מקדם את המוסר, או אפילו משיג אותו אחור, משיג בסמך, כן, משיג אותו לאחור, אז מתבקש לשנות את ההלכה. כיוון שאם כל מטרת ההלכה היא להשיג את המוסר, אז לכאורה המסקנה הרפורמית מתבקשת. לכן אני טוען שהמוקד של התפיסה הרפורמית הוא דווקא בטענה הראשונה, לא בשנייה. בטענה שרואה את ההלכה כמשהו שמטרתו היא אך ורק מוסר. אז זה שהיא משתנה, זה פועל יוצא. ואני אומר יותר מזה, לא רק זה פועל יוצא, אלא אני גם חושב שהיא משתנה, בתור אורתודוקסי. לכן, זה לא המוקד בכלל של הרפורמיות, המוקד של הרפורמיות הוא הראשון. וזה הנקודה שהרבה אנשים, לדעתי, מפספסים. ולא בכדי הם מפספסים. הם מפספסים את זה, כי אם זה המוקד של הרפורמיות, אז הרב קוק הוא גם רפורמי. הרמה המהותית, הוא רפורמי. הוא רפורמי בגלל שהוא בעצם תופס שההלכה בא להשיג אך ורק מטרות מוסריות. אני אומר, במקומות שאני קראתי, אז יש הרבה קטעים אצלו, והמון סתירות כמובן, אני לא מתחייב כרגע למשהו כללי. במקומות שבהם קראתי, יש מקומות שכותב את זה בצורה מאוד ברורה ומפורשת. ולכן, בסופו של דבר, עכשיו, למה בפועל, אמרנו שרפורמיות זה יותר במניעים מאשר בהתנהלות בפועל. למה בפועל הוא לא היה רפורמי הרב קוק? כי בפועל הוא לא הסיק את המסקנות ממה שהוא עצמו אמר. הוא פשוט היה פחות ישר ממוישה זמר. מוישה זמר היה ישר. הוא אומר, אם ההלכה באה להשיג מטרות מוסריות, אז במקום שבו המטרות המוסריות לא מושגות, או לא מושגות בסין, או מושגות בסמך אחורה, כן? אז צריך לשנות את ההלכה, או לבטל, או כן? אז היא לא קיימת. מה אומר הרב קוק? או חבריו לדעה, לא משנה כרגע, או מסבירים לי איזשהו הסבר מוזר כזה, שיש איזה מוסר עליון שאף אחד מאיתנו לא מבין, שהוא בעצם מקודם על ידי אי אכילת חזיר, אני לא יודע בדיוק מה, וזה לא ספקולטיבי כמובן, הערה אפרופו מה שהיה קודם, או דבר אחר, שהם יגידו, לא, אין לנו סמכות לשנות, למרות שאולי מן הראוי לשנות, אין סנהדרין, אין סמכות, או מה שלא יהיה. אבל זה רק הסבר טכני, כי ברמה המהותית הם בעצם מסכימים הרפורמים, ואז זה ויכוח טכני, האם יש לנו סמכות לשנות או אין. אבל כולם מסכימים שבעצם היה צריך לשנות.
הרב קוק לא טוען שההלכה כולה היא רק מוסר.
הרב קוק כותב את זה בכמה וכמה מקומות. להגיד הרב קוק טוען X, זאת אמירה שלדעתי היא אוקסימורון, לפני שאתה אומר לי מהו X. שיש בו כל כך הרבה קטעים וכל כך הרבה דברים שסותרים אחד את השני, שהוא אומר הכל, וגם את היפוכו. אבל יש כמה וכמה מקומות שבהם הוא אומר בצורה מאוד ברורה, לא כזה אמירת אוביטר, כזה אמירת אגב, הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה את הדברים האלה. וגם, תראו גם את ההסברים שהוא מציע, ההסברים שהוא מציע למצוות, ואני זוכר הדור פשוט אני זוכר, כי זה חיבור שעברנו עליו, היה לנו שיעור, באחת השנים עשינו שיעור על זה. אז שם הוא אומר, הכל מוסבר כאילו מוסרית. הסברים שלא מחזיקים מים בשום צורה. אז אני אומר עוד פעם, אני מדבר על האמירות האלה בלי להתחייב למה אומר הרב קוק באופן כללי, אני לא יודע להגיד את זה. בכל אופן, אבל לענייננו, שהמוקד בין שתי הטענות של זמר, זה לא שתי טענות, זה כותרת, אבל שני נקודות המוקד של הכותרת, שההלכה המוסרית ושההלכה משתנה, בעיניי המוקד הוא בזה שהיא מוסרית, מוקד הרפורמיות, לא בזה שהיא משתנה, בזה שהיא משתנה זה ברור. ואני טוען שאם אתה דוגל בזהות של הלכה ומוסר, ואתה אדם ישר אינטלקטואלית, המסקנה המתבקשת היא להיות רפורמי.
הרב, לא נגיד איך זה מסתדר עם ההגדרה שהגדרת מקודם, את הרפורמי. כלומר, למה זה לא פרשנות מדרשית קלאסית, שאם ההלכה היא פותרת לקיום המוסר, אז זה נשמע שהכל הוא בתוך ההלכה, גם אם עושים את שהם פשרות.
לכאורה, זה לכאורה מדרש שמרני בעצם. כי אתה בעצם אומר, ההלכה נגיד אמרה משהו, אולי אז היה מוסרי, היום המצב השתנה, אז לכן צריך לשנות את ההלכה. אבל אנחנו נראה בהמשך איך זמר מתרגם את זה לדוגמאות, ושם אתה תראה שזה לא עובד כך. בסדר? אז בוא נחכה רגע, אני אראה את זה דרך הדוגמאות.
אז למה צריך להגיד הלכה מוסרית מתפתחת?
לא שומע?
הרב, זה גם קצת נשמע ככה מהניסוח שלך, שהוא קצת הרגיש לי שסותר את ההגדרה של הרפורמית שקצת קודם.
לא, זה לא סותר, אני חושב, זה רק ביטוי יותר קונקרטי של מה שאמרתי קודם. הוא בעצם אומר, אני מחויב להלכה, אבל לא לגמרי. כשהסברתי בפעם הקודמת מה הכוונה לא לגמרי, כאשר יש איזשהם מחירים, שאני לא חושב שצריך לשלם, עוד פעם, לא שאני לא מוכן לשלם, או שאני נכשל כי אני לא עומד בזה, לא צריך לשלם אותם, אז זו תפיסה עקרונית, ועכשיו מה זה המחירים האלה? המחירים האלה יכולים להיות כמובן אינטרסים, זה המחיר במובנו הנמוך יותר, נקרא לזה כך, אבל זה יכול להיות גם מחיר מוסרי, והטענה שלו זה שבמקום שההלכה דורשת מאיתנו מחיר מוסרי מסוים, היא פשוט לא קיימת, לא דחויה, הוא לא בקונפליקט, היא לא קיימת. אז דה פקטו, אתה צודק שאפשר להתפלפל פה פילוסופית, האם לקרוא לדבר הזה מחויבות חלקית, או מחויבות מלאה לחלק מההלכות, אותם אלה שמחויבים, שמזדהות עם המוסר. אבל זה פלפול, כי בסופו של דבר הוא מחויב למוסר, לא להלכה.
אוקיי, אז תודה.
אז הוא לא עושה את מה שהרב קוק עושה, הוא לא לוקח את ההלכות שנראות כביכול לא מוסריות, ומתרגם אותן כאילו הן מוסריות. אז זה קצת סותר את מה שהוא אומר, לא? אם ההלכה היא מוסר, היא המוסר, ויש משהו לא מוסרי.
לא, אתה תופס את זה כהגדרה. ההלכה היא המוסר בהגדרה. אז מה שההלכה אומרת, אוטומטית, זה גם הדבר המוסרי.
לא, הפוך, אולי המוסר הוא הלכה, כן.
אצלו זאת טענה, לא הגדרה. הטענה היא שמטרת ההלכה היא להשיג את המוסר. אז אם ההלכה לא משיגה את המוסר, כנראה שזאת לא ההלכה, או לא צריך לקיים אותה.
או כנראה שזה לא המטרה שלה.
לא, בסדר, אבל ההנחה שלו זאת המטרה שלה. אני חושב שזה באמת לא המטרה שלה, וזה בדיוק הראיות שלי. אבל גם הוא, ובמובן הזה גם הרב קוק, הם אומרים זה המטרה שלה, זה כן המטרה שלה. רק השורה התחתונה שלהם שונה, וכמו ש... תבינו מה יוצא פה מהניתוח הזה, וזו נקודה חשובה, כי בהתנהגות בפועל, הרב קוק הוא הכי לא רפורמי שיש, הוא היה שמרן מדופלם, בגישה ההלכתית שלו. ובהתנהגות בפועל, אני דומה מאוד לרפורמי, בטח הרבה יותר מאשר הרב קוק דומה לו. ובכל זאת אני טוען, שדווקא אני הקוטב המנוגד לרפורמה, והרב קוק זה עם הרפורמה. בתפיסה. למה? כי השיפוט, או ההשוואה לרפורמיות, לא צריכה להיעשות במישור ההתנהגותי, בשורה התחתונה, מה אתה עושה בפועל? אלא בשאלת ההנמקות, או בשאלת התפיסות. זה, אני חוזר לזה כל הזמן, כי כדי שתבינו שהניתוח הזה מוביל למסקנות הפוכות ממה שאנשים מגיעים אליהם בדרך כלל. כשתשאלו בן אדם על התנהלות מסוימת, הוא ישפוט אותה מיד, אם היא רפורמית או לא רפורמית, לפי ההתנהלות. הוא לא יקשיב לשאלה איך מישהו מנמק את ההתנהלות הזאת. מבחינתו, אם אתה לא מתנהג כמו, לא יודע מה, השמרנים האלה, אז אתה רפורמי. בלי קשר לשאלת ההנמקות. ואני טוען שההתנהגות היא לא רלוונטית. גם אם אתה מתנהג שמרנית, אבל ברמה המהותית אתה חושב כמו רפורמי, אז אתה בעצם רפורמי. וגם אם אתה מתנהג כמו הרפורמי, אבל יש לך מדרש שמרני שמנמק את זה, אז אתה לא רפורמי. בשני המקומות אני מציע תמונה הפוכה מהתמונה המקובלת. כי התמונה המקובלת הולכת לפי השאלה איך אתה מתנהל. וזה, ואני סוגר כאן מעגל, למשל, בגדי הים. למשל, בגדי הים, ניסיתי בדיוק להראות את זה. שיכולים להיות שני אנשים שבעד ללבוש מעיל, שמגיעים לאזור קר, אחד מהם יהיה רפורמי ואחד לא. למה? כי ההנמקות שמציעים למה שהם עושים שונות. זאת אומרת, מה שקובע פה זה יותר ההנמקות מאשר מה שאתה עושה בפועל. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה איך העסק הזה מתורגם, מתורגם בדוגמאות שלו. או אולי עוד הערה אחת, צריך להבין שאם המטרות של ההלכה הן אך ורק מוסר, אז אתם מבינים שאין הבדל בין יהודי לבין גוי. וגם גוי נדרש להיות מוסרי. לא רואה בשום מקום אינדיקציה לזה שהדרישות ברמה האנושית מוסרית מגוי שונות מהדרישות שאצל יהודי. כל מה שיש אצל יהודי שלא מחייב גוי, זה מה שקשור להלכות המסוימות שהן נוגעות ליהודים ולא לגוי, מעבר לשבע המצוות שלהם. זה הקומה המיוחדת ליהודים. אבל אם אין קומה מיוחדת, גם הקומה הזאת בעצם מיועדת כדי להשיג את המטרות המוסריות, אז למה שיהיה הבדל בין יהודי לבין גוי? או אם יהיה יותר קונקרטי, יש אחת משבע מצוות בני נוח, זה מצוות הדינים. מצוות דינים זה שבני נוח צריכים להקים לעצמה מערכת משפטית. שיהיה צדק, עדינות, יושר, כן, שתהיה חברה מתוקנת. אבל ברור, לי לפחות זה ברור, יש ראשונים ואחרונים שרוצים לטעון אחרת, אבל זה אבסורד גמור. יש כאלה שרוצים לטעון שהגויים חייבים את כל חושן משפט עם התז והשח, והסמה. ואתם מחויבים לחושן משפט, למערכת הדינים, כמו שמוגדרת בהלכה. זה כמובן לא יעלה על הדעת בכלל. והתפיסה המקובלת יותר בהלכה, זה שבאמת אצל הגויים לא מגדירים להם מה צריך להיות תוכנה של מערכת המשפט. תעשו מה שנראה לכם הגון וצודק, זה הכל. כל עוד תשמרו על חברת הקינה, הכל בסדר. עכשיו אני שואל, אם השח, התז והסמה, זה בדיוק הדרך להגיע למוסר, אז באמת היה מתבקש שהגויים יצטרכו להיבחן בחינות לדיינות. למה? ולחילופין, אם המערכת שהגויים מייצרים לעצמם, היא מספיק טובה בעיני הקדוש ברוך הוא בשביל להיחשב חברה מתוקנת, אז למה אנחנו צריכים את חושן משפט? אז גם אנחנו נעשה לעצמנו איזושהי מערכת משפטית הוגנת, ישרה, צודקת, ככל האפשר, והכל בסדר, זהו. אנחנו נהיה חברה מתוקנת, מוסרית, הכל בסדר. לכן הטענה שלי, זאת עוד אינדיקציה לזה, שחייב להיות בהלכה משהו שהוא מעבר למוסר, בעיניי הכל מעבר למוסר, אבל לפחות משהו שהוא לא רק מוסר, לא יכול להיות שזה רק מוסר. אם זה היה רק מוסר, אז לא היה אמור להיות הבדל בינינו לבין גוי. או שאנחנו היינו צריכים...
אבל למה אי אפשר לקבל? למה אי אפשר לקבל שאנחנו נהיה אוונגרד של, של, של המוסר, ואנחנו נוביל, שדרך אגב זה מה שקרה, שאנחנו נוביל את הדברים, אמורים להוביל גם היום ולא עושים את זה. וחוץ מזה הרב, לפי דברי הרב, שבאמת זה שתי שדות קטגוריות נפרדות של ערכים, ערכים הלכתיים, אז למה ישעיהו, למה הושע אומרים שלא חפצתי את כל זבחיכם, וכל זה בגלל שאתם פושעים מבחינה מוסרית? מה זה קשור? אוקיי, מבחינה מוסרית אנחנו בבעיה, אבל את ההלכה אנחנו מקיימים, בדיוק, אנחנו מתקנים את הנצח שבועות בצורה מושלמת, למה אתה פוסל אחד החשבון השני? למה הושע עושה את זה? למה ישעיהו עושים את זה? למה כל הדביעים עושים את זה?
אני אסביר את זה שוב פעם בקצרה, כשאומרים למה לרוב זבחיכם, זה בסך הכל צורה לנזוף בעם ישראל. ומה שהצורה הזאת אומרת, זה שיש תשתית שהיא חברה מתוקנת מוסרית, ועל גביה יש מקום לקומה ב' שהיא הקומה הדתית. הקומה א' היא כלל אנושית, אוניברסלית, מחייבת את כל בני אדם, כל העמים וכל החברות. הקומה ב' היא פרטיקולרית. עכשיו, היו שם אנשים שחשבו, כמו שיש גם היום כאלה שחושבים, שהעולם הדתי זר למוסר, אמור להתנקר, מוסר לא רלוונטי ביחס אליו. אני צריך להיות צדיק במובן הפולחני, כן, הדתי. ועל זה אומרים הנביאים, טעות. למה לרוב זבחיכם, הכוונה, אם אתם לא מתנהלים באופן מוסרי, אז עזבו אותי גם מקומה ב' שלכם. בלי קומה א', אין לקומה ב' על מה לעמוד. אבל זה לא אומר שקומה ב' היא קומה א'. זה בסך הכל צורה לנזוף בתפיסות שקיימות גם היום. שאומרות שאם אנחנו, מה שלא מופיע בשולחן ערוך, לא מעניין. אין מוסר לא קטגוריה אתאיסטית, כמו שלייבוביץ' היה אומר. המוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. ולכן, אדם ירא שמיים, צריך להקפיד על ההלכה, על שולחן ערוך, לא קשור למוסר. וכנגד זה יוצאים הנביאים, והם אומרים, לא בגלל שהם מזהים את ההלכה עם המוסר, ממש לא, אני לא רואה שום סיבה לומר את זה. אלא בגלל שהם אומרים שלא נכון שאני כיהודי יכול לוותר על המוסר. ליה כמידה שלבן נוח אסור ולישראל מותר. זה הגמרא אומר, ליה כמידם, כן, הגמרא בסנהדרין. למה? כי כל יהודי הוא גם בן נוח קטן. חוץ מזה שהוא גם יהודי, זה הקומה ב' שלו, אבל גם קומה א' פונה אליו. הוא לא בנוי רק מקומה ב'. אז לכן, אלה הנזיפות של הנביאים. טוב, נחזור לענייננו. אז הטענה בעצם, כן, אז זאת הייתה עוד אינדיקציה לזה, שאני חושב שחייב להיות בהלכה משהו שהוא מעבר למוסר. עכשיו, זמר שם מביא בשער הראשון שלו, שבעלי ההלכה ניסו בהרבה מאוד מקרים להתאים את ההלכה עם המוסר. ומזה הוא מביא ראייה לשיטתו. אבל שוב פעם, הראייה היא לא ראייה. כי זה שמנסים להתאים בין ההלכה לבין המוסר, את זה אפשר לעשות גם לפי התפיסה שלי. מה זאת אומרת? אם אני בעצם אומר שמבחינת ההלכה יש שתי אפשרויות פרשניות, אוקיי? שאחת מהן מתאימה למוסר והשנייה לא. גם אני מסכים שאני אנסה למצוא דרך הלכתית שלא תסתור את המוסר. לא בגלל שהמטרה של ההלכה היא מוסר, אלא בגלל שאני מעדיף דרך שלא תהיה לה, לא יהיה לה מחיר מוסרי, על פני דרך שכן יהיה לה מחיר מוסרי, אבל לא בגלל שהדרך הזאת היא הדרך ההלכתית היותר נכונה. זה, דיברתי על זה אני חושב בעבר, זה, הייתי אומר, זה כלל הכרעה, זה לא כלל פרשני. מה זאת אומרת? אני לא טוען, נגיד שיש דרך א' ודרך ב' ששתיהן אפשרויות בקטגוריות הפרשניות של ההלכה. ודרך ב' היא מוסרית ודרך א' לא מוסרית. בסדר, נגיד לצורך הדיון. עכשיו, אני בוחר להתנהל בדרך ב'. הבחירה הזאת היא לא בגלל שדרך ב' היא יותר נכונה הלכתית. לא. המסקנה שלי שא' וב' שתיהן אפשריות, אני בספק ביניהן. אוקיי? והכלל, והפרשנות המוסרית לא יכולה להוות אינדיקציה לאיזה דרך הלכתית יותר נכונה, כי ההלכה לא חותרת לערכי מוסר, לשיטתי. אבל, במקום שבו יש לי שתי דרכים הלכתיות אפשריות, לאחת מהן יש מחיר מוסרי, ולשנייה אין, אז אני יכול, וראוי גם, לבחור את הדרך השנייה, כדי שלא יהיה לזה מחיר מוסרי, לא כי זאת הדרך ההלכתית הנכונה יותר. היא לא. אוקיי? אז לכן העובדה שחכמים מנסים לפתור את הקונפליקטים, ולמצוא דרכים שיתאימו את ההלכה למוסר, גם זה לא ראיה לכך שההלכה מטרתה היא אך ורק השגת יעדים מוסריים. גם לפי התמונה שאני מתאר, אני אשתדל לעשות את זה, וחכמים ישתדלו לעשות את זה. כי למה ללכת בדרך הלכתית שיש לה מחיר מוסרי? אם יש לי דרך הלכתית לא פחות טובה, שאין לה מחיר מוסרי. אבל עוד פעם, לא בגלל שהדרך הזאת, לא בגלל שהעיקרון המוסרי הוא כלל פרשני בתוך ההלכה, שאני מחליט שדרך ב' תהיה הפרשנות הנכונה כי היא מוסרית. יש כאלה שיגידו את זה. אני לא מקבל את זה. אני טוען שהמוסר הוא לא משחק על המגרש ההלכתי. אבל אני כן, ההכרעה, אני בהחלט כן מקבל אותה, ושתדל למצוא הכרעה כזאת. אז זה נקודה נוספת שעולה בדבריו. עכשיו, הנקודה הבאה, מעבר לזיהוי של ההלכה עם המוסר, יש פה עוד נקודה מאוד חשובה שאפשר לזהות אותה כבר בשער הראשון שלו. בהמשך של אותו שער, זמר מביא כל מיני דוגמאות מארגז הכלים ההלכתי, כדי להראות את הגמישות שבה הוא ירצה להשתמש בפרקי ההמשך. ורוב הכלים שהוא מביא, כמעט כולם אני חושב, לא באמת מסייעים למטרות שלו. פה זה ממש לדעתי חוסר הבנה. וברוב המקרים, התשתית או הפספוס שלו הוא אותו פספוס. בואו ניקח דוגמה הראשונה שהוא לוקח. הדוגמה הראשונה שהוא מביא, זה דרישת לשון אדיוט. הגמרא במציע בדף קוף ד', הגמרא מספרת שבאלכסנדריה נשים היו מתארסות, ועד שהיו נישאות, זאת אומרת נגיד היה 12 חודש בין הקידושין לבין הנישואים, ב-12 חודש האלה הם היו נישאות למישהו אחר, מתקדשות ונישאות למישהו אחר. עכשיו, נוצרו ממזרים כמובן, כי ארוסה היא אשת איש לכל דבר, כן, אז נוצרו ממזרים. הלל רצה לתאר את הממזרים. מה הוא עשה? הוא דרש לשון אדיוט. בגמרא, בכתובות, שם באלכסנדריה, היה כתוב, לכשתיכנסי לחופה, הבי לי לאינטו. וכשתיכנסי לחופה, תהי לי לאישה. אומר הלל, רואים כאן שבעצם הקידושין שלהם היו קידושין בתנאי. עשו קידושין היום, והנישואין, החופה תהיה בעוד שנה, עוד 12 חודש, אוקיי? הוא בעצם אומר, מתי הקידושין נתפסו, מתי תהיה לי לאינטו, לאישה? מתי שתיכנסי לחופה? זאת אומרת שבעצם הקידושין שנעשו היום, הם קידושין בתנאי. קידושין לזמן או קידושין בתנאי, לא אפשר לפרש את זה כך או כך. ולכן הוא אומר, שברגע שהאישה נישאה למישהו אחר, בעצם התברר למפרע, שהיא לא התקדשה לראשון, ממילא ילדיה מהשני אינם ממזרים. וזה מה שקורה את הגמרא, לדרוש לשון הדיוט. מה הכוונה? אנחנו רגילים שדורשים לשונות של התורה. כן? שמדרש, אנחנו דורשים את הלשון של התורה. פה זה לשון שכתובה בכתובה, זה לשון של בני אדם. האם אפשר להפעיל כלים מדרשיים על לשון הדיוט, לא על לשון התורה? זה גמרא דנה שמה, והדוגמה שהיא מביאה, אחת הדוגמאות שהיא מביאה זה הדוגמה הזאת. שהלל דרש לשון אדיוט, מה זאת אומרת? בכתובה היה כתוב, אבי לי, כשתיכנסי לחופה, אבי לי לאינטו, והוא דרש את זה שבעצם מדובר פה בקידושין על תנאי. אז אומר מוישה זמר, הנה דוגמה, שבן אדם בעצם מחפש להתיר את הממזרים, או להתיר את האשת איש הזאת, ולכן הוא בעצם עושה פעולה, נגיד, עושה איזשהו סוג של תחמון, תרגיל הלכתי, שזה הדוגמה, הכלי הראשון בארגז הכלים שהוא מציע שם בשער, שער היסודות, שבו הוא רוצה להשתמש גם בסוגיות שמעסיקות אותו. אבל בואו נסתכל רגע מה קרה פה. הרי הלל דרש לשון שהייתה כתובה בכתובה. בכתובה כתוב, לכשתיכנסי לחופה, אבי לי לאינטו. אוקיי? ולכן הלל בעצם אמר, בחופה עצמה מופיעה לשון של תנאי. אז הקידושים שם היו קידושים בתנאי. עכשיו אני מניח שהאנשים שכתבו את הדבר הזה, אולי לא היו מודעים לזה שמקדשים בתנאי. ולכן זה כן נתפס אצל חכמים או בגמרא כאיזשהו סוג של תרגיל. אבל האמת היא שיש לו עוגן בלשון שכתובה שמה, והם בסך הכל קידשו, כשאני אומר, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. רוב החתנים שאומרים את זה לא יודעים מה אומרת דת משה וישראל. בטח לא את כל הפרטים. צריך להיות תלמידי חכמים מובהקים כדי לדעת בדיוק את כל הפרטים של מחויבויות והשלכות של הקידושין של הבעל ואשתו. אבל אם אתה אומר כדת משה וישראל, אתה בעצם אומר, מה שדת משה וישראל קובעת, על דעת כן אני מקדש אותה. מה שלא תהיה דת משה וישראל, אני לא אמור לדעת את כל זה, זה לא חשוב. נשאל את מי שיודע, וכשהוא יגיד, על דעת כן קידשתי. אותו דבר פה. נכון שאולי הם לא הבינו שהלשון בכתובה הזאת היא בעצם לשון של תנאי. אבל סוף סוף הם ייתנו תנאי, זה מה שהיה שם, זה היה הנועל המשפטי הלכתי שפעל שם. וכיוון שכך, התנאי הזה הוא בעצם אומר הלל, זה תנאי תקף. וברגע שהקידושין הם בתנאי, אם התנאי לא מתקיים, אז הקידושין לא חלו. ולכן האישה היא לא אשת איש, והילדים הם לא ממזרים והכל. אני אשאל שאלה כאינדיקציה, אשאל את מוישה זמר. אם הכתובה הייתה מנוסחת אחרת, לא היה את הלשון הזאת של התנאי, האם הלל היה עדיין מתיר את כל הקידושין? סביר להניח שלא, כי הגמרא הרי תולה את זה בדורשים לשון אדיוט.
משה זמר כן.
מה?
לפי משה זמר כן.
כן, נכון, לכן אני שואל. הוא רוצה הרי להביא ראיה לשיטתו מהגמרא הזאת. זאת אומרת, לשיטתו, בעצם זה היה צריך להיות, המנגנון הזה בעצם הוא כאילו בעצם לא באמת מחזיק מים, אין פה באמת פרשנות הלכתית שמחזיקה מים, הוא עושה תרגילים, אבל המוטיבציה שלו להתיר את הממזרים היא בעצם הסיבה האמיתית. עכשיו, אם זה היה כך, נו, אז באמת, אז אני צריך תרגילים בשביל זה, אם התרגילים האלה לא מחזיקים מים הלכתית, אז גם במקום שאין לי אפשרות לעשות תרגיל כזה, הייתי מתיר את האש הדיש הזאת, מה, לא חבל על הממזרים? אבל מהגמרא עצמה, ברור שזה לא נכון. אתה צריך, ויש ויכוח אפילו, אם דורשים לשון אדיוט או לא דורשים לשון אדיוט, זאת אומרת, זה ויכוח הלכתי, האם לשון שמנוסחת על ידי הדיוט, לא חייב להיות שהדיוט כתב את הכתובה, אבל אדם, זה לא מקרא, כן? זה הכוונה הדיוט בהקשר הזה. לא של כתבי קודש, אלא זה הדיוט מול קודש, לא הדיוט מול תלמיד חכם. אז השאלה ההלכתית היא, האם דורשים לשון הדיוט או לא? והילל טען שכן. עכשיו, אם דורשים לשון הדיוט, זה טיעון הלכתי תקף, שבגללו אנשים הותרו. אם לא היה לו את הטיעון הזה, הוא לא היה מתיר אותם. שזה פשט הגמרא. תגיד אחרת, זה מוזר. אז איך אפשר מכאן להעביר ראיה למה שהוא אומר הפוך? רואים שאצל הלל, למרות שהמוטיבציה להתיר את הממזרים הרי הייתה קיימת, גם אם לא הייתה לשון כזאת בכתובה, הוא לא היה מתיר אותם, לולי הוא היה מוצא מנגנון. זאת אומרת, במילים אחרות, שהלל דווקא מכאן זה הראיה שהוא לא מקבל את התפיסה של זמר. הוא לא מקבל את זה שאם יש לי מוטיבציה מוסרית, זה מספיק כשלעצמו כדי לשנות את ההלכה. לא, צריך להיות פעולה שתחזיק מים ברמה הלכתית, או אם נקרא לזה מדרש שמרני. בלי מדרש שמרני, סתם לעשות שינוי, זה רפורמיות. עם מדרש שמרני, כשאתה עושה את אותו שינוי, פרקטית, הלל הזקן נהג כמו שהיה נוהג מוישה זמר. אז כל אלה שעובדים לפי שורות תחתונות, אז הלל הזקן היה רפורמי. וכך מוישה זמר טוען, שהלל הזקן בעצם היה רפורמי. הוא מביא ראיה ממנו לתפיסות שלו. ואני אומר, לא נכון, אני לא מסתכל על השורה התחתונה, אני מסתכל על הנמקות, לא על מה הוא עשה. והנמקה של הלל הייתה הנמקה הלכתית. או במילים אחרות, אם אני ארחיב את זה קצת יותר, וזה אמרתי, העיקרון שבעצם חורז את כל הביקורות שלי על כל מה ש... כל מה שהוא כותב פה זמר, כל הדוגמאות שהוא מביא, זה שהוא מערבב בין שאלת המוטיבציה לבין השאלה של ההנמקה ההלכתית. ברור, אני מסכים לגמרי, וזה סאבטקסט מאוד ברור של הגמרא, שלהילל מאוד הפריע המצב של הממזרות ושל אשת איש, והוא היה, היה לו מוטיבציה ברורה להתיר את הממזרים ואת את האיסור הזה של אשת איש. זה ברור. אבל מבחינת מוישה זמר, ברגע שהראינו שיש מוטיבציה, מה שהיה להוכיח. לא, נוכחתי את מה שהיה להוכיח, כי גם לי יש מוטיבציות מוסריות, ולכן אני אשנה את ההלכה. אבל הוא מתעלם מזה שהילל לא הסתפק במוטיבציה, המוטיבציה של עצמה לא מספיקה. הוא היה צריך למצוא מנגנון הלכתי שיוציא את זה לפועל, את המטרות, את המוטיבציות שלו. ולכן ההבדל בין המוטיבציה לבין הכלי ההלכתי שבו אני עושה שימוש הוא מאוד חשוב, כי המוטיבציה של משה זמר היא מוטיבציה מבורכת. גם לי יש אותה, וגם הקטן, וגם להילל הזקן היה אותה. נכון, אבל זה לא הופך אותו לרפורמי. מה שהופך אותו לרפורמי זה שאם הוא לוקח את המוטיבציה ומסתפק במוטיבציה לבד, זהו, אם יש לי מוטיבציה מוסרית לשנות את ההלכה, אז ההלכה בטלה. זה בדיוק מה שרואים בגמרא, לא נכון. כי ליל הזקן, למרות שהייתה לו את המוטיבציה, הוא לא הסתפק במוטיבציה, אלא הוא היה צריך למצוא כלי פרשני, הלכתי, כדי להתיר את הנשים האלה. וזה המדרש השמרני שעשה הלל, כן, באנלוגיה למדרש השמרני. בלי מדרש שמרני לעשות שינוי, זה רפורמה. אבל אם מדרש שמרני זה לא רפורמה, למרות שהשורה התחתונה היא אותו דבר. ההבדל הזה בין המוטיבציה לבין הכלים שבהם אני עושה שימוש, בעצם מקביל להבדל ידוע, הזכרתי אותו כבר לא פעם, בפילוסופיה של המדע, בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק. בפילוסופיה של המדע מבחינים בין איך איש המדע, איך עלה לו הרעיון, לתיאוריה החדשה שהוא מציע, זה נקרא הקשר הגילוי, איך הוא גילה את הרעיון הזה, לבין השאלה מה ההצדקה לרעיון הזה, האם הרעיון הזה באמת מסביר ניסויים, האם הוא עומד במבחן אמפירי, שזה נקרא הקשר הצידוק. והגישה המקובלת בעולם, בפילוסופיה של המדע, אני גם מסכים לה, זה שהקשר הגילוי לא רלוונטי לדיון המדעי, זה שאלה לפסיכולוגים. בן אדם שגילה תיאוריה בגלל שסבתא שלו התגלתה אליו בחלום, והיא סיפרה לו שבעצם יש תיקונים קוונטיים לגרביטציה של ניוטון. בסדר? אז עכשיו, האם אני אמור לזרוק את התיאוריה שלו בגלל שסבתא שלו התגלתה אליו בחלום, אז זה עניין להשפוז, לא לפרסום מאמר בפיזיקה. התשובה היא לא. כי אם התיאוריה הזאת מוצדקת במעבדה, אז מה אכפת לי שזה בא מסבתא שלו? זה שזה בא מסבתא שלו זה הקשר הגילוי, איך הוא גילה את התיאוריה. אבל מה שחשוב מדעית, זה הקשר הצידוק. זאת אומרת, איך התיאוריה הזאת עובדת? האם יש לה הצדקה? האם היא מאוששת בניסויים? אם כן, אז מה אכפת לי שהמקור שלה היה סבתא שלו אליהו הנביא? ואם לא, אז גם אם המקור היה אלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו, אם זה לא עובד, זה לא נכון. לכן הטענה שהקשר הגילוי לא מעלה ולא מוריד, רק הקשר הצידוק. עכשיו, אתם מבינים שבעצם זה מקביל להבחנה שאני עושה כאן. כי נכון שהילל הזקן לא היה יושב על המדוכה אולי, אם לא הייתה לו המוטיבציה המוסרית. הוא רצה להתיר את הנשים האלה ואת הממזרים האלה, לחלץ אותם מהמצב שלהם. ברור, זה נכון. זה מה שנגיד, זה המקביל להקשר הגילוי. זה נתן לו את המוטיבציה לשבת ולחפש. אבל זה שסבתא שלי התגלתה אליי בחלום, זה לא הופך את התיאוריה לתקפה. זה לכל היותר, אם אני מאמין לה, זה לכל היותר ייתן לי מוטיבציה לאשש אותה במעבדה, לתכנן ניסויים, לאשש אותה במעבדה. רק אחרי שהיא תאושש במעבדה, אני אאמץ אותה. גם פה, אותו דבר, יש לו הלל הזקן מוטיבציה, מוסרית, אנושית, אחרת, לא משנה. אבל ברור שהמוטיבציה כשלעצמה לא עושה את העבודה, היא רק סיבה למה לשבת על המדוכה. אבל אחרי שהוא יושב על המדוכה, הוא צריך למצוא מכניזם שיעשה את העבודה, זה מה שתקרא הקשר הצידוק, האם הוא יכול להצדיק את הפסק הזה, לא להסביר מה המוטיבציה שהייתה לו לצדק הזה, כי הוא אוהב את סבתא שלו, זאת המוטיבציה, מצוין, זה גם לא פוסל את התיאוריה, אבל זה גם לא מכשיר אותה, בוא נראה אם היא עובדת, בדיוק אותו דבר, עכשיו ומה שקורה אצל מוישה זמר, הוא שופט תיאוריות בהקשר, מבחינת הקשר הגילוי ולא מבחינת הקשר הצידוק, אז מבחינתו אם יש לו מוטיבציה מוסרית, אז זה מה שצריך לעשות, בלי קשר לשאלה, האם יש לי כלי הלכתי שיצליח גם לאשש את זה, או להצדיק את זה. כי הקשר הצידוק לא מעניין, אותו רק הקשר הגילוי. וזה בדיוק הנקודה שאני חושב שהלל הזקן מוכיח שזמר טועה. לא רק שאין הוכחה מהלל הזקן למה שזמר אומר, אלא יש הוכחה מהלל הזקן נגד מה שזמר אומר. וזה דוגמה מצוינת להבחנה בין חשיבה של שמרן מדרשי, שהוא שמרן, לבין רפורמי. שמרן מדרשי בהחלט יכול לבוא עם מוטיבציות כאלה ואחרות, כולל ערכים חיצוניים, ודיברנו על זה גם, מוטיבציות ערכיות חיצוניות הן לגיטימיות מבחינתו. המודרן אורתודוקס לפחות, מתוך השמרנים המדרשיים. אבל, אם הוא לא רפורמי, זה לא יספיק. אבל הוא צריך להראות לי שבהלכה, או יש איזושהי דרך הלכתית שיכולה גם לממש את זה, או להצדיק את הדבר הזה. אתם תראו למשל דוגמאות בהמשך, אני רואה שאני כבר לא מגיע, נמשיך עוד הפעם הבאה, דוגמאות בהמשך שהוא אומר, תראה, ההלכה הזאת ברור שהיא לא רלוונטית להיום, כי היום זה לא מוסרי וזהו, ולכן צריך לבטל אותה. לכל אורך הדרך הוא חוזר שוב ושוב לשימוש במוטיבציה ככלי הלכתי, וזה מאפיין רפורמי. כי המוטיבציה היא לא כלי הלכתי, ולא בגלל שהיא פסולה, מוטיבציה לא פסולה. אג'נדה זה לא דבר פסול. שימוש באג'נדה במקום בכלים הלכתיים זה פסול. כן? רות גביזון, שהיה לה אג'נדה, כמו שאמר אהרון ברק. אג'נדה זה לא פסול. כל השאלה זה האם בסופו של דבר אתה מצליח לממש את האג'נדה הזאת בכלים משפטיים תקפים? בסדר גמור. אבל אם האג'נדה קובעת את התוצאה, זה באמת לא בסדר. אוקיי? אז גם בהלכה זה ככה, ואני חושב שזה בדיוק מחדד את ההבדל בין רפורמיות לבין שמרנות מדרשית, אפילו הכי רדיקלית מכל האפשרויות שסרטטתי במפות בפעמים הקודמות. אז בעצם אני מסכם לקראת הפעם הבאה, הטענה היא שהטענה בשער היסודות של זמר, זה שא', הוא רואה את כל ההלכה כמשהו שבא להשיג מטרות מוסריות, ממילא הוא גם משנה את זה במצב שבו זה כבר לא מתאים למוסר, אוקיי? וזה מביא אותי למסקנה השנייה, כי מבחינתו ברגע זה לא מתאים למוסר, אז לא צריך לחפש מכניזם הלכתי כדי לבטל או לשנות את ההלכה. היא בטלה מאליה. ברגע זה לא מוסרי, זה בטל מאליו. אז לכן הוא לא צריך את הכלים האלה. למה הלל היה צריך את הכלים האלה? אם המטרה של ההלכה זה להיטיב עם האנשים או להביא למצב מוסרי, ברגע שלא מביא למצב מוסרי, הלל היה צריך לבטל את זה. לא, הוא לא ביטל את זה עד שהוא לא מצא ניסוח בכתובה. הניסוח בכתובה לא משנה את התוצאה המוסרית. התוצאה המוסרית זה שהממזרים יהיו אומללים, והאישה תעבור על איסור אשת איש. זה נכון בשני המקרים. אז מה זה משנה אם הוא מצא לשון כזאת בכתובה או לא מצא לשון כזאת בכתובה? כי פה זה מחזיק מים הלכתית ופה לא. זאת אומרת, הצדקה היא לא כלי הלכתי. הצדקה היא מוטיבציה. המוטיבציה תביא אותי לחפש כלי הלכתי. אבל אם לא מצאתי כלי הלכתי, לא יעזור כל המוטיבציות. מוטיבציות לא יכולות להחליף את השימוש בכלים. ואצל זמר זה מחליף. אוקיי, נמשיך בפעמים הבאות. בפעם הבאה.
אפשר שאלות?
כן.
אז בעצם הוא אומר, הצידוק שלו שההלכה מקדמת מניעים, כאילו שואפת למוסר, מה שנקרא. הוא נותן לזה צידוק מההלכה, או שפשוט הוא אומר את זה?
לא, זאת הנחה פשוטה. אצלו אגב, גם הרב קוק לא מביא צידוק לזה.
אוקיי.
הצידוק לזה, לדעתי, הוא טעות פילוסופית. הטעות שעליה כתבתי גם בהרבה מקומות, כי אני באמת מרגיש שיש המון אנשים שטועים בזה, שמזהים את המושג ערך, עם הקטגוריה המוסרית. הם לא מוכנים לקבל שיכולה להיות קטגוריה שונה של ערכים, שהם לא ערכי מוסר, אלא ערכים מסוגים אחרים. עכשיו, ההלכה כמובן שואפת לממש ערכים, זאת הנחה פשוטה. ממילא ברור שהיא צריכה להביא אותנו למצב מוסרי טוב יותר. הם לא לוקחים בחשבון את האפשרות שיכולים להיות ערכים שהם לא ערכי מוסר, אלא ערכים אחרים. ערכי קדושה, ערכים דתיים, לא יודע איך לא תקראו לזה. לא משנה כרגע. והטעות הזאת יושבת אצל כל כך הרבה אנשים שאני גם מדבר איתם, כל מיני קושיות על ההלכה, וזה, כי כולם מניחים שההלכה חייבת להוביל לתוצאות המוסריות. ולא, היא לא חייבת.
אני חושב שזו הנחה שהיא מתבקשת. אתה לא יכול הרי לקיים משהו, אם, להאמין במשהו אם הוא לא מוסרי, זה כאילו נוגד כל...
לא נכון. זאת אומרת, אם יש ערכים אחרים שבשביל, שחשוב לא פחות לממש אותם, אבל המימוש שלהם כרוך לעבור על ערכי מוסר, אז מה לעשות? אני מחויב גם לערכי המוסר וגם לערכים האלה, ואני לא יכול לקיים את שניהם, גם בסיום, גם בדילמה מוסרית. כשאתה תקיים את ערך א' ותעבור על ערך ב', אז מה זה אומר? שאתה לא מחויב לערך ב'? אתה מחויב, אבל מה לעשות? ערך א', גובר, אתה לא יכול לקיים את שניהם.
אז זמר לא מקדש את השורה התחתונה, הוא מקדש את המוטיבציה.
מה?
אמרתי, זמר לא מקדש את השורה התחתונה, הוא מקדש את המוטיבציה.
לא דיברתי על זמר בהקשר של שורה התחתונה. אמרתי שאנשים בדרך כלל כשהם שופטים, האם משהו הוא רפורמי או לא רפורמי, הם מסתכלים על השורה התחתונה ולא על ההנמקות. אוקיי? לא קשור על זמר עצמו. זמר עצמו לא יודע מה זה מקדש שורה התחתונה או לא. יש לו הנמקות מסוימות, אבל ההנמקות האלה הן הנמקות של מוטיבציה ולא הנמקות של כלים הלכתיים.
אוקיי.
הזכרתי בעבר שגם בספר של גילת, שאגב הוא מרבה להשתמש בו, באותה טעות. הזכרתי שאצל גילת, למשל שביעית בזמן הזה דרבנן, אז גילת, פרקים בהשתלשלות ההלכה, כך נקרא הספר, אז הוא כותב שמה שברגע שהיה חורבן ונוצרה מצוקה כלכלית, החכמים ישבו על המדוכה והגיעו למסקנה שביעית בזמן הזה דרבנן. כל המבקרים האורתודוקסים של גילת, כן, המבקרים שלו מימין, מסבירים שהוא רפורמי. למה הוא רפורמי? כי הוא בעצם אומר, חכמים עושים מהלכה מה שהם רוצים, מה שהרפורמים עושים, כן? בדיוק מה שתיארתי קודם. זמר למד את גילת אותו דבר, הוא מסתמך הרבה על גילת, הוא גם פירש אותו כמו מבקריו מימין, רק הוא כמובן נמצא משמאל. הוא אומר, נכון, גילת הוא רפורמי ומצוין, לכן אני גם מסתמך עליו. המבקרים שלו אומרים, גילת הוא רפורמי, לכן הוא לא בסדר. זמר אומר, אתם צודקים, גילת הוא רפורמי ולכן אני מסתמך עליו. ושניהם טועים, גילת לא היה רפורמי. ושמה שהוא אמר שם, זה שהמצוקה הכלכלית גרמה לחכמים לשבת על המדוכה ולחפש מנגנון הלכתי שמחזיק מים. וכשהם הגיעו למסקנה, לא משנה כרגע איך, ששביעית בזמן הזה דרבנן, הם נשמו לרווחה, כי זה מאפשר להם לממש את האג'נדה שלהם, את המוטיבציה שלהם. אבל אם לא היו מוצאים פרשנות הלכתית שאומרת ששביעית בזמן הזה דרבנן, הם לא היו עושים את זה. ולכן גילת בסך הכל הוא לגמרי שמרן מדרשי, הוא לא רפורמי. טועים המבקרים שלו מימין והאוהדים שלו משמאל, והם טועים באותה טעות. כי הוא לא ערבב, הוא הקפיד אגב, אני קראתי אותו בדקדוק, הוא הקפיד לא לערבב מוטיבציה עם כלים הלכתיים. הוא הסביר כל הזמן את המוטיבציות, ואחרי זה אמר, ולכן הם ישבו על המדוכה, והם מצאו עיקרון הלכתי שיבסס את זה. הוא מקפיד על ההבחנה הזאת. אוקיי.
מרגיש, זה מרגיש כי אם חכמים רוצים, הם יכולים למצוא בכל דרך כלי הלכתי.
הנה, אצל...
בגלל זה הערבוב בין המוטיבציה לכלים ההלכתיים.
זה לא נכון. אלה שאומרים את זה, הם טועים באותה טעות. הם מתעלמים מהעובדה שחכמים לא מסתפקים במוטיבציות, אלא קמים מחפשים כלים. וכשחכמים, למשל, מאוד רוצים להתיר ממזרים, אני בטוח, כולם. הממזרים לא אשמים במה שעשו ההורים שלהם, גם אם ההורים שלהם עשו את זה במזיד. ועדיין לא התירו את הממזרים. או ושם מחפשים לבטל קידושין אולי, או מה, אם מצליחים, ואם לא מצליחים, אז הילד יישאר ממזר. למה? הרי חכמים יכולים לעשות מה שהם רוצים, העיקר שיש להם מוטיבציה, יש להם מוטיבציה, הם יעשו מה שהם רוצים. לא, הם לא יעשו מה שהם רוצים. יש המון דברים שיש לנו מוטיבציה לעשות, לא מוצאים את הכלי ההלכתי, ולכן לא עושים את זה. יש לי המון מוטיבציה להתיר הומוסקסואליות. כן, אנשים ממש מסכנים בעיניי. גוזרים עליהם חיים בלתי נסבלים, בלתי אפשריים. בסדר, אבל מה לעשות? לא מצאתי מנגנון הלכתי שיכול לעשות את זה.
אוקיי.
עוד מישהו?
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.